אז השיעור שלנו היום בנושא של הכשרת כלים. כמעט סיימנו את בשר וחלב, אולי נחזור קצת בסוף לעניין של הפרדה בין הכלים, זאת אומרת דברים שצריכים שתי מערכות כלים, מערכת אחת, נדבר על זה יותר מאוחר. השיעור היום הוא בנושא של הכשרת כלים, ובואו נגדיר קודם כל איזה כלים בהגדרה צריכים להכשיר. אז אנחנו אומרים ככה, כלים שבלעו איסור, או שבלעו גם בשר וגם חלב. בשר וחלב, כל אחד בפני עצמו הוא לא אסור, ויחד הם נאסרים. אז כלים שבלעו איסור, מאכל אסור, או שבלעו בשר ואחר כך חלב, או בשר וחלב ביחד, הם יצטרכו בעצם הכשרה. התורה אוסרת שימוש בהם, אלא אם כן מכשירים אותם. וזה בעצם נלמד, המקור בתורה לזה זה ממלחמת מדיין, חומש במדבר, פרשת מטות, זה שם ציווי אחרי המלחמה, ומשם לומדים גם את דיני הכשרת כלים וגם הטבלה. הטבלה זה בעצם כלי חדש שאנחנו מטבילים אותו בקר, ואומרת כל כלי, בוא נגיד ככה, כל כלי שבלה איסור, או כלי חדש אפילו, שנקנה מגוי, שיש לנו חשש שאולי הוא בלה איסור כשהוא היה אצל גוי, או שיש שמחבירים שאפילו ימשכו אותו באיזשהו שומן אסור, אז יש שמחבירים גם להכשיר אותו לפני שמטבילים. ולהכשרת כלים יש לנו כלל, שאולי חלק מכירות ושמעו בהקשר של פסח, כבולעו כך פולטו. כלומר, באותה צורה שבה הכלי בלע את האיסור, כך הוא יוציא את האיסור החוצה. כך הוא יפלוט את האיסור החוצה. אם זה היה, למשל, באש, בלי מים, בלי רוטב, אז גם באותה בצורה דומה, נצטרך להכשיר, ואם זה היה עם מים רותחים, אז בצורה דומה נצטרך להכשיר, או אם זה היה עם קר, אז גם כן ההכשרה תהיה בצורה דומה. או כך פולטו, זה הכלל. ומהכלל הזה מסתעפים, בעצם מסתעפות צורות של הכשרה. כשאנחנו מדברים על שלוש צורות עיקריות להכשרת כלים, הצורה החמורה ביותר נקראת ליבון, אחר כך יש לנו הגעלה, ואחר כך הדחה או שטיפה. כשבעצם שוב לפסח, אנחנו נגיד ככה, לפסח אנחנו, בצורות האלה נחמיר יותר, אבל ברמת העיקרון זה בעצם אותו דבר. אז נעבור ככה אחת אחת מהצורות, נגדיר אותה, נגדיר את הצורה של הבליעה, את הצורה של הפליטה, ובעצם ניתן כמה דוגמאות לכלים שכך מכשירים אותם. אז הצורה הכי חמורה אמרנו זה ליבון. ליבון, המילה ליבון היא כבר תומנת בתוכה את צורת ההכשרה הזאת. כלומר, ליבון, יש לנו, מתחלק לליבון חמור וליבון קל. ליבון חמור זה ממש על עתה של המתכת באש עד שהיא נהיית לבנה, מזה המילה ליבון. שרואים שהאדומה, זו רמה מאוד מאוד גבוהה. צריך כל, שוב, אנחנו נפרט קצת, אבל כל מקרה פה לגופו, ויש דברים שבכלל אפשר יהיה להכשיר, וליבון קל זה מצב שאם נשים קש בצד השני של הכלי, הוא יסרף, כלומר זה רמת מעלות קצת יותר נמוכה, בעיקרון. ובאמת, אם הבליעה של האיסור הייתה פה באש, אז ממילא הפליטה של האיסור, אנחנו מגדירים על כל דבר, דבר ראשון אמרנו, הגדרה, האיסור, איך יוצא האיסור על ידי שריפה, והעיקרון הוא פה כלי שמשתמשים בו באש בלי מים. כלומר, לא מבשלים פה עם מים או עם רוטב או עם נוזל אחר. למשתמשים באש בלבד, זה יכול להיות למשל תבניות אפייה או התנור עצמו, מחוות, יש אומרים שהגעלה, אבל אם משתמש ממש כמעט בלי נוזלים, אז לפעמים יצטרכו כן ליבון קל, צריך לראות פה כל דבר. לפסח אנחנו נחמיר, ובדברים שאנחנו יכולים להסתפק בהגעלה כל השנה, לפסח נחמיר בזה ונצטרך בחלק מהם ליבון, כמו למשל קיריים של גז וראש של גז, שוב כאן יש אומרים ליבון, יש אומרים הגעלה, תבניות אפייה. עכשיו, אנחנו נותנים פה כמה דוגמאות, בספר הכשרות מפורטים הרבה יותר סוגי הכלים ועל כל דבר ודבר, וכמובן שגם אפשר וצריך לשאול לגבי הכשרה על כל דבר, רק שאנחנו כן עוברים על העקרונות. הגעלה, הגעלה זה בעצם דרך ההכשרה הכי מצויה, נגיד ככה, הגעלה בעין זה הטבילה של הכלי במים רותחים שעל גבי האש. תכף נפרט אולי קצת יותר, איך בדיוק עושים את זה. את השנה אחת שככה ביקשו מהמדרשה שניתן בשיעור, ממש פירוט איך עושים עכשיו, כי הרבה סכומים נטרפים, וזה לא מסובך להגעיל אותם אם יודעים איך, לוקחים סיר גדול ועושים את כל הרק, צריך לדעת הפרטים פה. אז שוב, מה שאמרנו, טבילה של הכלי במים שעל גבי האש, ודרך ההוצאה של האיסור תהיה פליטה. אם שם אמרנו שריפה, אז כאן פליטה, ומדובר כאן באופן כללי על כלים שמשתמשים בהם לבישול עם מים או עם רוטב על גבי האש. כאן יכנסו כאן איזה כלים, למשל כלי מתכת, כלי סירים, כלי פיירקס, דורלקס, כאן זה נכנס עם אשכנזים וספרדים, שבעצם ספרדים הולכים לפי דעת המחבר, השולחן ערוך, שבכלל הייצור של כלי זכוכית הוא ייצור בצורה כזאת שהוא לא מאפשר אחר כך בליעה של טעם, הוא כאילו גמור, סגור, ואז זה לא בולע בפנים. אשכנזים מחמירים יותר בעניינים של כלי זכוכית ו פיירקס ודורלקס. למשל לפסח אנחנו גם מגעילים את המשטחי השיש או מינרות האוש, או יש כאלה שמגעילים את השולחן ששמים עליו משהו חם ממש, כלומר את האוכל חם או את הסירים חמים, את הברזים, סכום שעשוי מקשה אחת. אם הוא לא עשוי מקשה אחת, אז במקומות של החיבור אולי נצטרך ליבון. כן, מה שאנחנו עושים בשי, שזה נקרא הגלה של עירוי ברותחים, ששופכים את זה ברותחים. עכשיו, בתוך העניין של הגלה, אז חשוב לדעת שאם אמרנו כבולו, כך פולטו. הגלה, אמרנו שמכניסים את הכלי לתוך סיר נניח, או לתוך כלי גדול, דוד גדול, של מים, שכשהסיר עומד על גבי האש, ומעלה בועות וכו'. זה בעצם ההגלה הכי חמורה, אבל אם כבולו, כך פולטו. אז לפעמים יש מצבים שרק ניתז על זה איסור, אז יספיק עירוי ברותחים ולא להכניס את זה לתוך סיר. עירוי זאת אומרת נניח להרתיח מים בקומקום, במים קומקום חשמלי, ולשפוך את זה על אותו מקום. חשוב להבהיר גם שאם חלק מהכלי נטרף, אז אנחנו לא אומרים שרק החלק צריך הגעלה, אלא כל הכלי כולו צריך הגעלה. וזה בצורה כללית לגבי הגלה. אני אעבור עוד על הדחה, ואחר כך אני אולי, בעצם אולי נפרט כאן את הפרטים ממש בפועל, איך אנחנו מבצעים, כמה דברים שחשוב לדעת, איך אנחנו מבצעים את ההגלה בפועל. אז קודם כל, זה צריך להיות מים שמעלים בועות, ממש מעלים בועות שעומדים על גבי האש. אם באיזשהו שלב זה לא מעלה בועות, אז זה בעיה, צריך להפסיק את ההכשרה. אם נכנס לשם כלי וזה טיפה יתקרר, צריך שכל הזמן לדאוג שזה יעלה בועות, ולהכניס לשם חומר פוגם, זאת אומרת איזשהו חומר ניקוי, אפשר בשעת הצורך, כשאנחנו מגעילים כלים שהם בני יומם ואין לנו פי 60, כי עוד מעט נדבר על הכמויות, אז אפילו לכתחילה נצטרך להוסיף לשם חומר פוגם, חומר ניקוי. אנחנו צריכים לקחת כלי שחייב להיות נקי לחלוטין, הכלי שאנחנו רוצים להגעיל בתוכו. נניח, יש לי עכשיו כמה סכומים שנטרפו, ואני רוצה להגעיל אותם בבית. כי יש לחלופין, יש מקוואות שעושים, או בערב פסח, או יש כאלה שעושים אפילו כל יום שישי, או כל ראש חודש, אבל נניח שפה בבית. אז אני לוקחת כלי שחייב להיות נקי לחלוטין, הכלי שבתוכו מגעילים, ולא להשתמש בו 24 שעות לפני העגלה. זה הדוד שבתוכו אנחנו מגעילים, זה יכול להיות נחד, זה יכול להיות... וזה לא משנה אם הוא היה קודם בשימוש חלבי או בשרי, אותו כלי גדול שבתוכו אנחנו מגעילים. נכנס פה שוב, שאם מגעילים כלים לפסח, אז אם רוצים להגעיל והיה בו שימוש בחמץ, אז קודם צריך להכשיר את הכלי עצמו. בכל אופן, מגעילים, שמים בו מים, לא נוזלים אחרים. אם הגעילו במשקאות אחרים, צריכים להגעיל עוד פעם, זה בעיה. בשעת הדחה, כזה שהתירו אפילו במשקאות אחרים. והמים מרתיחים אותם על גבי האש, זה חייב להיות על מים שהותחו מהאש או מחשמל, אבל לא מים מדוד שמש. לפעמים אנחנו פותחים והם יכולים להיות רותחים, לא מים מדוד שמש, ולא מים שהתחממו על ידי מיקרוגל, אלא חייב להיות אש או חשמל. ואמרנו שהם צריכים להעלות בועות, ולכתחילה עדיף שיהיה בכמות מים של פי 60 מהכלי שמגעילים בתוכו. בכל אופן, מה שאם יש לנו המים שמגעילים בהם, אם הגעילו בהם הרבה הרבה כלים והם כבר נהיו ממש אחורים, מלוכלכים, נצטרך להחליף את המים, אי אפשר להגעיל בהם יותר. עכשיו, הכלי עצמו, זה לגבי הכלי שבתוכו אנחנו מכשירים. עכשיו, הכלי שעומד להגעלה, כן? הכלי שעומד להגעלה, אז באמת צריך להניח אותו 24 שעות בלי שימוש, ולנקות אותו היטב, 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 להסיר ברור כל לכלוך, כל חלודה, כל שמנונית, כל שאריות של אוכל, חייבים לנקות ממש, לקרצף אותו, וכלי שאי אפשר לנקות אותו כראוי, בגלל שיש שקעים או בליטות וכו', אז יכול להיות שבאותם מקומות נצטרך לעשות ליבון. באמת, פעם פה באתי להטביל כלים לפני פסח, והיינו צריכים גם להגעיל, רצינו להגעיל כי זה היה רשתות של תנור חדש, שכמו שאמרתי קודם יש מחמירים שאולי שמרחו אותם באיזה חומר, אז יש מחמירים להגעיל אותם לפני שמטבילים את הרשתות האלה. להגעיל, כדי שלא, לא לפני שמטבילים, אלא להגעיל אותם. ואז הגעתי שם להגלת כלים, אז הייתה אחת זוג צעיר שהחליטו להישאר בבית בפסח ברגע האחרון, ולא היה להם כלים מסודרים לפסח. היום זה לא כל כך מסובך לקנות כלים, מערכות כלים, אז הם רצו סיר בישול, אז היא באה לנקטע אותו טוב, אבל היא לא הייתה מודעת שצריך כשמגעילים סיר, אז את הברגים שבצד גם כן צריך לפתוח, כי יש שם שמנונית שנצמדת, וגם לזה, גם לזה צריכים להגיע, לנקות אותו היטב, היטב, היטב. כל זה צריכים להיות מודעים בעגלה, וכשאנחנו כבר, בסדר, הכנו את הכלי שבתוכו מגעילים, הכנו את הכלי שאותו אנחנו רוצים להגעיל, עכשיו הגיע השעה שאנחנו רוצים להכניס זה לתוך המים, אז מכניסים את הכלי לתוך מי העגלה כשהוא יבש, ולא מכניסים הרבה כלים בבת אחת, אפילו שהם נתונים בסל ומרשת, אלא אם כן, אם בכל אופן שמנו את זה בסל, מנענעים את זה כדי שהמים יגיעו לכל הפינות, ולכתחילה ראוי להכניס את כל הכלי בבת אחת למי העגלה. למעשה, אם אי אפשר את הכל בבת אחת, אפשר אפילו חלק-חלק, בתנאי שבסוף, כל חלקי הכלי יהיו בתוך המים, בסך הכל, כולל מכסה, ידיות וכו'. זה כלי שבכל אופן מחמת הגודל שלו, בגלל הגודל, אי אפשר להכניס אותו לתוך מי העגלה, הוא ענק. אז מה עושים? איך מגעילים אותו? אנחנו עושים מרתיחים לתוכו מים, שמים בתוכו מים, מרתיחים אותם עד שהם יגלשו. וזו דרך ההכשרה, ואם אי אפשר להכשיר אותו ככה, אז אפשר להכשיר באמצעות ליבון קל, מעל השעלגה, שעל החצובה, זה חלק ככה וחלק בעגלה, וכמובן לשאול פה איך לעשות. כלי שעשוי מכמה חלקים ומשתמשים בו כשהוא מחובר, כשכל החלקים מחוברים, אז אם מקום החיבור בין החלקים נקי, לא צריך לפרק אותו. אפשר להגיל אותו כמו שהוא. אולי זה קשור למה שאמרנו על הברגים, שאם מקום החיבור הוא נקי, אז אפשר להגיל אותו כמו שהוא. בכל אופן, לגבי הזמן, כמה זמן צריך הכלי להיות בתוך מי העגלה, אנחנו אומרים מספיק שהוא ישאה בתוך מי העגלה, אפילו זמן מועט בלבד. עדיף לא להשאיר אותו, הרבה זמן במי העגלה, ולא להגיל פעמיים, אפילו רק חלק, זה פחות או יותר לגבי העגלה עצמה, אחרי העגלה. נהגו מיד אחרי העגלה לשטוף במים קרים. אולי חלק ראו את זה כשעשו את ההכשרה של העירוי שעל השיש, ומיד אחרי זה לשפוך מים קרים מכל הצדדים של הכלי, ובכל אופן הפעולה הזאת של שפיכת מים קרים היא לא מעכבת. כלומר, אם הוא לא עשה את זה, זה לא מעכב את הכשר הכלי. הכלי כן הוכשר, כן, זה הכלי כאשר לשימוש, אין שום בעיה, וזה פחות או יותר, אם אנחנו מגילים בהתחלה חצי כלי ואחר כך חצי השני, אז גם אותו דבר שוטפים כל חצי מיד אחרי העגלה.
עכשיו... הרב, אני חושב שאלה רגע.
כן.
מה העניין של המים הקרים אחרי העגלה? למה צריך לשים אותם?
העניין של המים הקרים מיד אחרי העגלה, זה בעצם כדי, על ידי העגלה, אז נפלטים הבליעות שנשארו על פני הכלי, מה שנגלה, ואם לא יעשו, אז הם עלולים להיבלע שוב בכלי, אז באמת היו הרבה שאלות שנשאלו על המנהג הזה, במקרה שיש 60 במאה העגלה, אז כבר ממילא יתבטל האיסור, ואפילו אם אין 60, ולכן זה לא מעכב, אבל זה בכל אופן הסיבה. בסדר?
כן, תודה.
בכל אופן, זה לגבי, בצורה כללית לגבי העגלה. מה שעוד נגיד, זה לגבי עגלה של כלי בשרי, שרוצים להשתמש בו, להפוך אותו לחלבי. בסדר? כלי בשרי, שרוצים להפוך אותו לחלבי. האם בכלל אפשר? אז כאן לספרדים הרבה יותר קל, מותר לכתחילה אם הכלי לא בן יומו. אז מותר לכתחילה ואין שום בעיה עם זה. אשכנזים זה קצת בעיה, כלומר מלכתחילה אסור. למה, מה הסיבה שמלכתחילה אצל אשכנזים אסור? מחשש שיהיה לו רק כלי אחד, וכל פעם הוא... יכשיר אותו מחדש, יגעיל אותו כל פעם, ואז הוא עלול לבוא לידי טעות. כל פעם מכשיר מחדש, הוא עלול לטעות. בכל אופן, אפילו שהאשכנזים אומרים שמלכתחילה זה יהיה אסור, יש מקרים שבכל אופן יתירו אשכנזים. יש איזה שישה מקרים שבכל אופן שהם מתירים. אחד זה בשעת הדחק שאין כל ברירה אחרת, אין לו משהו אחר. דבר שני, אם מגילים את הכלים מחמץ לקראת פסח, אז אפשר כבר אחרי זה להפוך את זה מחלבי לבשרי. עוד אפשרות, כאשר הכלי משתמשים בו כפרווה זמן מסוים, ורק אחר כך מעבירים אותו לשימוש במין השני. בסדר? משתמשים בו, נגיד, הגענו אותו, ואז השתמשנו בו קצת זמן לפערווה, ואז העברנו אותו. כל זה זה כאילו בעצם מעצורים כאלה, כדי שלא יבוא הבלבול הזה שאמרנו שיהיה לו כלי אחד והוא יכשיר. אז עוד אפשרות של האשכנזים, אם חלפה שנה שלמה, עברה שנה שלמה, ולא השתמשו בכלי בכלל, אז אפשר להשתמש בו עכשיו, להגעיל ולהשתמש למין ההפוך, או... אם קיבלו את הכלי במתנה, ונגיד זה היה אצל מישהו בחלבי, ועכשיו רוצים להפוך את זה, אז כן יהיה יהיה מותר לאשכנזים להפוך. בכל אופן, זה לגבי, בצורה כללית, לגבי עגלה. זאת אומרת, פירטנו קצת, אבל כמובן שיש עוד דברים להגיד לגבי עגלה. ובואו נעבור להדחה, ואחר כך נדבר לגבי הפסח. אז הדחה אמרנו שזה שטיפה היטב, ניקוי, שטיפה של הכלי היטב, הסרת כל שיירי הלכלוך שדבוקים בכלי. איך יוצא האיסור? הסרה, פשוט מסירים אותו. איזה כלים ככה? כלים שהשתמשו בהם בקר. זה בעצם לא קשוב כבולעו, כך פולטו. היות שהשתמשו בהם בקר, גם יפלטו בקר. עכשיו, כאן איזה כלים? אז למשל, כלי חרס שהשתמש בהם בקר, כלי זכוכית, לדעת הספרדים, אשכנזים, יסכימו ככה, אבל רק אם זה לא לפסח. אם לפסח, אז יחמירו יותר. גם כלי, כשאני מדברת זכוכית, גם פיירקס ודורלקס, סתם ככה בהגדרה, רוב מה שאנחנו משתמשים עם הכלים, הכוסות האלה, הצלחות, זה בעצם פיירקס ודורלקס, זכוכית זה משהו מאוד מאוד דק, מאוד מאוד עדין, שמוצאים את זה היום כמעט רק בעתיקות או משהו כזה. אנחנו מכנים את הפיירקס ודורלקס במילה זכוכית. לגבי כלי פלסטיק, יש דיון שלם, בעיקרון אם אפשר להגעיל את זה, אם זה פלסטיק קשיח, אז כן להגעיל את זה. אם, כי פלסטיק יש על זה דיון, כי בעצם זה חומר שהוא חדש, השאלה אם אפשר לדמות אותו למשהו אחר, לפסח בכל מקרה מופיע שאם הוא רוצה מפלסטיק שיקח חדש, אז נעבור כבר לעניין של הפסח. בעצם בפסח יש לנו החמרה מיוחדת בפסח, בכל דיני, בכלל בדיני פסח, אבל בדיני הכשרה, והרמב"ן רבי משה בן מימון, רבי משה בן נחמן, סליחה, מונה שלוש סיבות למה אנחנו מחמירים בפסח יותר. סיבה ראשונה, העונש החמור בפסח. העונש החמור בחמץ, סליחה, על אכילת חמץ, על אי השבתה של החמץ, העונש קרת. יש שתי מצוות עשה שאם הוא לא מקיים אותם, אז הוא חייב קרת, זה ברית מילה, והשבתת חמץ, זה עונש חמור ביותר. דבר שני, זה הרגילות בכל השנה לאכול חמץ. כלומר, דבר שאתה לא רגיל לאכול אותו, אתה יודע, אתה תזהו ממנו חזיר, תולי, זה כל הזמן אתה לא, אבל ביסקוויטים ואפלים, אתה כל הזמן רגיל, זה יכול כאילו לבוא ככה בקלות, אז לכן יחמירו בזה יותר. ודבר שלישי, זה באמת האיסור המיוחד בפסח של בל ייראה ובל ימצא. שלהזכרנו זה שיש איסורים אחרים שיכולים להיות בבית. אתה לא תוכל אותם ולא זה, אבל הם יכולים להישאר. לגבי חמץ, וגם לגבי עבודה זרה, כתוב לא תביא תועבה אל ביתך, אסור שזה יהיה. זה איסור נוסף, חוץ מאיסור אכילה ואיסור הנאה, זה בא לראה ובא למצא, לכן החמירו בחמץ ופסח, והחמירו בכל דיני ההכשרה, הכשרת כלים. העיקרון הוא קיים, אבל החמירו בזה יותר. ודבר נוסף, חמץ בפסח אוסר את התערובת כולה, זאת אומרת אם נכנס פירור חמץ, אפילו פירור, זאת אומרת זה משהו, לא רק, נכון דיברנו פעם על ביטול ב-60 או ביטול ברוב, רוב האיסורים זה בעצם באיסור בשר וחלב זה ביטול ב-60 כאן, אפילו פירור אחד שיפול, הוא אוסר את כל התערובת, בין במינו, בין שאינו במינו, זאת אומרת כאן זה נכנס בדיני תערובות, יש תערובות שאם זה מין במינו שני הדברים יבשים שהתערבבו דברים לחים, אז יש הבדלים ביניהם פה, בכל מקרה זה עושר ואפילו בהנאה, וזה בוודאי חמור בכל איסורי אכילה, ולכן ההחמרה בעניין של ההכשרה. זה, בכל אופן עיקרי הדינים של ההכשרה, יש כמובן גם מכסים, ידיות של כלים, צריכים הכשרה, סיר לחץ, יש לו דין מיוחד שאת הגומייה צריך להחליף, אם הוא רוצה להחליף פה, זה גם קנצית מיוחד פה בספר הכשרות, ואפשר וצריך לראות את זה ככה יותר, כשאתה בא יש לך כלי מסוים לבדוק מה, מה הדבר המסוים פה. לגבי ליבון, אמרנו כבר שזה בעיקר בתנור אפייה ובתבניות, אז למשל תנור אפייה, ליבון קל, זה יהיה להפעיל אותו על חום הכי גבוה, 15 דקות, כן, או תבניות בתוכו, תבניות שנקיות. כל זה, שוב, צריך לראות כל מקרה לגופה, אני אומרת, היותר נפוץ זה ההכשרה של שוב סכום, סירים, מחבטות כבר אמרנו, אם הם מחבט שמעט שמן, מחבט זה יהיה קצת יותר בעיה מאשר סיר, יותר בעיה הכוונה, דרך הכשרה יותר חמורה, כלומר לפעמים זה יהיה מצב של הגבול בין עגלה לבין ליבון, צריך לראות פה כל דבר, וכנל גם אם אנחנו דיברנו על ליבון, תנור, מחבטות, גם רשתות של, של אפייה, זה, אני חושבת שעיקרי הדברים לגבי הכשרה, יש הכשרה של, של נניח במיקרוגל, עם הצלחת שם וכו', ואני מתייחס לזה בשיעור של הפרדת כלים. אז אני עוברת עכשיו אחרי הנושא של הכשרה, דיברנו על עיקרי הדברים של הכשרה, לנושא של הטבלת כלים. הרבה מתבלבלים, חושבים שההטבלה זה גם קשור להכשרה, אפילו אני אגיד לכם בסוד, שבאתר של המדרשה העלו שיעור אחד, פתחתי, ראיתי, כתבו, הכותרת של השיעור היא הכשרת כלים, בעצם השיעור מדבר על הטבלה. זה שני דברים שונים, מתבלבלים בהם. הטבלה היא בעצם בקר. אז קודם כל בואו נגדיר את העניין של הטבלת כלים, ואיזה כלים צריך להטביל, וגם כן מה, מה... דבר ראשון, נפתח את הנושא של הטבלת כלים, ברוך אלוקנו, שבראנו לכבודו כעם קדוש, הזכרנו את זה כל הזמן בשיעורים, כעם קדוש, שגם הכלים שלו קדושים, גם הכלים של יהודי קדושים, הנה הוספנו עוד אחד לרשימת הגם, בקדושת היהודי, וזה ממש בהמשך לפרשת שבוע שקראנו אתמול. יודעים שבשבת, שבת היא מכינה לכל השבוע, שהשלושה, נכון, שהשלושה ימים ראשונים של השבוע מושפעים מהשבת הקודמת, וגם והשלושה ימים האחרונים של השבוע הם כבר על השבת, מוזנים מהשבת הבאה, שבת עומדת באמצע. יש כן, שיש נוסח מסוים שאומרים, כשאוכלים סעודה רביעית, סעודת מלווה מלכה, אז אומרים שם איזה אי רצון בהתחלה, שחלק ממנו זה להניח ברכה בכל סעודותינו בימות החול. זה הברכה של שבת, שהיא מקור הברכה. גם פרשת שבוע שקוראים, היא מקרינה על כל השבוע בקשורה, הרבה פעמים רואים ככה בדיוק האירוע שקרה בשבוע, קשור עם זה. שבת הקודמת, הקודמת לא אתמול, קראנו את הזריע המצורע, אז ככה ראינו את כל העניין של הבידודים, קוראים הנגע פסע או לא פסע. אז בהקשר של שבת שקרה, הפרשה שקראנו אתמול, פרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני, ככה התחילה הפרשה. איזה משפט מרגש, ממש, איזה כבוד. קדושים תהיו כי קדוש אני. דומים לקדוש ברוך הוא. על שיח הקדוש ככה מדבר על זה, איך בכלל אפשר להגיד את זה בכלל? מה זה קדוש בכלל? קדוש זה, הרבה מגדיר, קדוש משולל מגשמיות, נבדל, מרומם, נשגב. קדושים תהיו כי קדוש אני. אנחנו עם קדוש, כל המרכיבים שלו, וכי הקדוש ברוך הוא קדוש, ואנחנו חלק לא קמימן, ואנחנו קיבלנו את המתנה הזאת, את המתנה, ואנחנו שמחים בה, מברכים את הקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו להיות עם קדוש. פרשת קדושים, וגם ממשיך הלאה לפרשת השבוע הבאה, פרשת אמור, מדובר על, על כמה קדושות, על קדושת האדם, זה בעצם מדובר שם, כן, או מתחילו, קראנו אחרמות קדושים, אז באחרמות מדובר על הכהן הגדול, שנכנס לקודש הקודשים, אז קדושת האדם, שיא קדושת האדם, זה כהן גדול, נכנס למקום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, ביום כיפור. אחר כך ממשיך הלאה לפרשת קדושים, ומפרט. זה היה מאוד מעניין, אני חושבת שבשיעור ההקדמה, השיעור הראשון, דיברנו על זה. אמרתי, היה מאוד מעניין אם היינו נותנים לכולם משימה, נותנים לכל אחד פתק, שיכתוב, מה זה קדושה? ומה מתבטאת קדושה? איך אפשר להגיע לקדושה? הזכרנו על אותם מסילת ישרים, שאומר, ששומרים על כשרות המאכלים, אפשר להגיע לקדושה. אז זה מאוד מעניין שרואים קדושים תהיו. הפרשה הזאת מלאה מצוות שהרבה מהן מאוד 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 מעשיות, מאוד קשורות עם נטע רווי, עם הפירות, עם בן אדם על חברו, ועוד דברים ככה מרחפים בשמיים, וקשורים פה, בקרקע, במעשה, בכל דבר שיהודי עושה. אז ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, עשה אותנו קדושים, וכל המעשים שלנו הם קדושים, והאוכל שלנו הוא קדוש, והממון שלנו הוא קדוש, וגם הכלים שלנו הם קדושים. אז הטבלת כלים, היא אומר ספר החינוך, טעם המצווה, שורש המצווה בספר החינוך. למה? כדי להכניס את הכלי לקדושתו של ישראל. להכניס את הכלי לקדושה. כלי של יהודי הוא קדוש. הרב מרדכי אליהו דרש פעם ככה את הפסוק, כתוב, אנחנו פה בחברון, על מערת המכפלה, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם למקנה לעיני בני חי. אז שם חז"ל דורשים תקומה, מה זה ויקום השדה? תקומה הייתה לשדה שיצא מיד אדיוט ליד בן מלך. זה אותו שדה. קודם הוא היה של אפרון, האדיוט, הגוי הזה, והפך להיות שדה של אברהם אבינו. אז יש לו תקומה. השדה הדומם הזה מתרומם, מתנסה. יש לו תקומה שהוא הפך להיות שדה של אברהם אבינו. אז גם הכלים הופכים להיות כלים של יהודי קדוש. פעם מישהי אמרה, גיורת אחת, היא סיפרה שהמצווה שהייתה הכי מתרגשת לעשות אחרי שהיא התגיירה, זה ללכת לטבול כלים. ללכת לטבול כלים, מחליפת הכלי בקדושתו של ישראל. זה אתה. לא שהכלי, עוד פעם, אנחנו לא מדברים על כלים שבלו איסור. זה כלי, אנחנו כבר גולשים כאן מהטעם להגדרה שתכף נעשה אותה בצורה מדויקת. זה כלי חדש לגמרי. נקי לגמרי. הכל בא בעטיפה, אף אחד לא נגע בו, לא כלום. אבל הוא יוצר על ידי גוי, הוא הופך להיות שלנו, אז הוא צריך להתאבל במים טהורים של מקווה. זה משהו מאוד מאוד בראשיתי. נכון, הטהרה, גם עכשיו בספירת העומר, הטהרה, שמה המקווה מתאר את התנאים, גם את הכלים התנאים. זה ככה הקדמה הרעיונית לגבי העניין של הטבלת כלים, ובואו נגדיר. בהגדרה של הטבלה, אנחנו אומרים ככה, צריך לטבול במעיין או במקווה, כל כלי סעודה, כלומר כלי שהוא או להכנת הסעודה או למאכל אדם, שבא במגע עם האוכל עצמו. חשוב לדייק פה. כלי ממתכת או מזכוכית שנקנה מגוי, או מבית חרושת בבעלות גוי, דרך כלל זה כלים תוצרת חוץ, אף על פי שהוא חדש, אף על פי שהכלים חדשים לגמרי, ואין שום חשש שמושל בהם איסור או שבלו איסור. סוגריים, אם יש חשש שזה בלה איסור, נצטרך להכשיר, להגעיל ואחר כך להטבין. בסדר, קודם שזה יפלוט את האיסור, ואחר כך להטבין. שוב, חכמים למדו גם את הטבלת כלים ממלחמת מדיין, כמו שאמרנו קודם, חומש במדבר, פרשת מטות, שם במלחמה עם מדיין, עם ישראל לוקחים את השלל של מדיין, כלי מדיין, ורוצים להשתמש, והתורה מצווה לתאר אותם לפני השימוש. היא אומרת שמה שיבוא באש, באש, מה שבאופר את כל הסוגים של ה... בכל אופן, זה ההגדרה בצורה כללית, ואני רוצה עכשיו, אז כמו שאנחנו מבינים, שטבילת כלים היא מהתורה, מדין תורה, שוב לגבי, תלוי גם באיזה סוג של חומר של הכלי, ונפרט עוד. אז נאמר ככה, ההכרעה, האם הכלי טעון טבילה, והאם צריך לברך על הטבילה או לא, היא תלויה בשלושה גורמים שונים. א', חומר הגלם שהכלי עשוי ממנו, ב', אופן השימוש בכלי, ג', הבעלות על הכלי לפני הרכישה. בסדר? למי זה היה שייך? אז נאמר, קודם כל, נתייחס לעניין של חומר הגלם שהכלי עשוי ממנו. חומר הגלם, אז בעצם מדין תורה, כלי שעשוי ממתכת, יתחייב בהטבלה עם ברכה. בסדר? הכלי שעשוי ממתכת, מתכת זה אלומיניום, נרוסה, זהב, דין, עופרת, כל הסוגים, יתחייב בהטבלה עם ברכה, זה בעצם הכי חמור. מדרבנן, גם ייכנסו כאן כלי זכוכית וכלי פיירקס ודורלקס. מבחינתנו, מבחינה מעשית, זה לא כל כך, זה לא משנה אם כרגע זה כלי מתכת או כלי פיירקס ודורלקס, כי את שני הסוגים האלה יצטרכו לטבול עם ברכה. מבחינה מעשית זה לא משנה לי כרגע אם זה מהתורה או מדרבנן, שניהם אני צריך לברך ולעשות את כל הסדר של ההטבלה. עכשיו, לגבי כלים מחרס ועץ, או כלי פלסטיק, ניילון, חרסינה, כל זה, יש שטובלים, יש שאומרים שלטבול בלי ברכה, ספק, או שיש שלא מטבילים שאומרים שאין צורך בהטבלה כלל. עכשיו, כלים שספק, אפשר גם לקחת כלי שהוא בעצם חובה מהתורה לברך עליו, או מדרבנן שחובה לברך, ואז לברך עליו ולפתור גם אותם. יש כאלה שעשו את זה אפילו במיוחד, שאולי להם כמה כלים עם התכת, אז הם פשוט חילקו אותם, נניח היה להם סט שלם, חילקו, שמרו להם לכל פעם שיהיה לי איזה ספק טבילה. ספק יכול להיות גם מהעניין של חומר הגלם, יכול להיות גם מהעניין של הבעלות, שהוא לא יודע אם זה יוצר על ידי גוי או לא יוצר על ידי גוי, אז במקרים האלה, כן, הוא טובל בלי ברכה. בכל אופן, זה לגבי, בצורה כללית, לגבי חומר הגלם שהכלי עשוי ממנו, שוב פירוט על זה בספר הכשרות. אפשר על כל החומרים, ואם יש חרסינה שמצופה זכוכית וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, לגבי אופן השימוש בכלי. אז אנחנו אומרים ככה, באמת אופן השימוש בכלי, אמרנו שזה צריך להיות כלי שהוא, שמשתמשים בו. סליחה. אז אמרנו שזה, לגבי השימוש בכלי, זה דווקא כלים שמשתמשים בהם לצורך אכילה או בישול, ממש שבא במגע עם האוכל עצמו. אם זה לא בא במגע עם האוכל, אז אנחנו לא נצטרך, למשל מופיע שנגיד פותחן, אפילו מופיע לא צריך לטבול אותו. מתבלבלים, גם שלא תהיה לנו פה איזושהי ברכה לבטלה. מישהו מברך, ובעצם הוא לוקח את זה וחושב, צריך לבדוק את כל הדברים האלה טוב. כל, שאני אומרת, כלי הסעודה, או הכנת הסעודה, נכלל בזה כלים שמשמשים אפייה, טיגון, בישול, צליה, כל זה, כלים שעומדים לנוי, לקישוט, ברור שלא צריך להטביל אותם. תוצרת חול ומתכת והכל, לא צריך להטביל אותם. עכשיו, כלים שבאים במגע עם המזון, בשלבים הראשונים, ועדיין המזון צריך הכנה נוספת כדי להכשיר אותו לאכילה, אז יטבילו את זה בלי ברכה. עכשיו, כלים שמשתמשים בהם לאחסון מזון, אבל תמיד שמים בהם מזון עטוף. במקרה שהמזון עטוף, הם לא יצטרכו הטבלה. בסדר? רק אם זה בא במגע ישיר עם הכלי. שמים בהם, נגיד, כלי לסוכריות, והסוכריות עטופות, אז אין בעיה, אז לא יצטרכו. וזה פחות או יותר לגבי הכלים שאנחנו מטבילים, השימוש של הכלים. אגב, כאן באה פעם אחת הבנות ואמרה לי שהיא עבדה במסעדה, ולא טבלו שם את הכלים, היא ראתה שיש את זה. אז אם זה מסעדה, יש מתירים, כי מקומות שבעצם, זה נקרא מקומות שמיועדים או בתי מלון, או זה מיועד ללקוחות ולאורחים בלבד, אז יש אומרים שמותר בשימוש גם בלי טבילה. חיירה בסוגריים, אמנם לא שייך ממש לשלבים של השימוש, אבל כן, רציתי להדגיש את זה. מאכלים, מוצרי מזון שמשווקים כשהם בתוך צנצנת, או בקופסאות שחייבות בהטבלה, נניח צנצנות של דגים או של קפה, ונניח שזה בא מחול וכל זה, אז יש אומרים שלא חייבים לרוקן את התחולה, אם הצנצנת שלי אפילו היא לא, היא חייבת, נניח זה צנצנת מזכוכית, והיא באה, היא יוצרה על ידי גוי וכל זה, לא חובה, יש אומרים שלא חובה לרוקן את התחולה מיד, מיד עם הפתיחה, מותר אפילו לאכול מתוך זה, אבל לא לחמם את זה, וכל עוד לא, זאת אומרת, כל עוד זה בצנצנת, אז זה לא חייב טבילה. אבל אחרי שהוציאו את כל התחולה לגמרי, ונניח שהיא רוצה עכשיו להשתמש בזה כקופסה קבועה, לתבלינים, לסוכר, אין לה כאילו משהו יפה מקרמיקה שכתוב על זה, היא רוצה בצנצנת הזאת שהייתה של קפה להשתמש בה לסוכר, אז אם הריקו את זה, אז לא להחזיר את זה בלי הטבלה, זאת אומרת, לא להחזיר את הדברים חזרה בלי הטבלה לתוך הנבר, יש מי שמתיר להחזיר לאריזה את השארית שנותרה בכף או בכפית. בכל אופן, אם זה עשוי, אז אני מדברת על להוציא חלק מזה וכאילו להחזיר, אבל אם זה עשוי ממתכת או מזכוכית, הוצאנו את כל התחולה, אז אנחנו כן נטביל את זה עם ברכה. בכל אופן, זה לגבי האופן השימוש בכלי. עכשיו לגבי הבעלות של הכלי לפני הרכישה. אז כאן בעצם אמרנו שאם זה כלי של כלי שאדם לוקח מגויים, קונה מגויים, אז הוא יהיה הבעייתי, הוא יצטרך הטבלה. עכשיו, כאן זה נכנס לסיפור שלם. זאת אומרת, אין הכוונה רק שהיהודי קונה את ה... זה צריך להבין, שהיהודי קונה את הכלי מהגוי ישירות. גם אם זה בית חרושת, שכל עוד שבאחד משלבי הייצור של הכלי, עד לרכישה בידינו, הכלי היה בבעלות של גוי, אז הוא יצטרך להתחייב בטבילה. אפילו היהודי קונה את הכלי סעודה בחנות של יהודי אחר, זה לא משנה שהחנות היא של יהודי. בסדר, הוא קונה את זה, אז הוא, יכול להיות שהכלי יתחייב טבילה, כי יכול להיות שעבר כמה את החנות בדרך, היצרן והיבואן והספק, ועד שהוא מגיע לחנות, אז זה בלגן שלי. מה המציאות בשטח היום? ועבר הלא רחוק, אז חלק מהכלים שנמכרו בארץ, הם באמת היו, יוצרו בידי חברות ישראליות שבבעלות יהודית, וכולם ידעו שלא צריך לטבול את הכלים האלה. למשל, לא יודעת אם אתם כאילו זוכרות, עובדות סירי סולטן. כולם ידעו שאוסקום של חברה שנקראת מכסת. אז זה היה ידוע שזה תוצרת הארץ, וכלי מתכת שיוצרו, לא היה שום בעיה. אנשים היו באים, שואלים איזה חברה בחנות. היום המצב הוא שונה לגמרי. עכשיו בקורונה סין ידועה לשמצה שהביאה את כל העולם, הביאה והסתירה את זה בהתחלה ולא, היום מאשימים אותם שהם לא רצו לגלות, אבל יודעים שהרבה אנחנו השתמשנו ומשתמשים בייצור בסין, יוצר בסין. עכשיו היוצר בסין הזה הוא צריך להבין, כי בסין ובעוד מדינות, הכלים מיוצרים בחול ומיובאים לארץ, תחת מותגים שהם עם שם ישראלי, והמותגים האלה חרוטים על דברים שהם בעצם יוצרו על ידי גויים. עכשיו, זה הרבה פעמים כתוב על הקרטון. מי שקונה, רוכש את הכלי אוכל בצורה פרטית, הוא לא רואה תמיד את מה שכתוב על את הכיתוב שמופיע על הקרטון, שפעמים מיידים את זה רק את היבואנים או את הסיטונאים, הוא לא יודע שצריך לטבול את הכלים האלה. אז לכן, היום כל כלי בישול, אוכל שאנחנו רוכשים, צריך לטבול אותם. אז אמנם יש כלים שעדיין, לפחות בחלקם מיוצרים, כן על ידי יהודים, על ידי חברות ישראליות, סליחה, כלים למטבחים מוסדיים, יש חברה שנקראת מטלון בטא, שכן מייצרים את זה, וכלי חסון שמייצרים אותם לתעשיות מזון, גם חברה שנקראת פינציה, משהו כזה, אבל הצרכן בבית הפרטי כמעט שלא רוכש אותם, אז לכן כל כלי מתכת או זכוכית שאנחנו קונים, היום זה בחזקה שצריך לטבול את זה, אלא אם כן, ברור לך, אתה יודע בבירור שהכלי יוצר בידי יהודים. השאלה היא, האם צריך לברך על הטבילה הזאת? בסדר? האם צריך לברך על הטבילה? התשובה, אז זה תלוי פה, כן? ויש שלושה מצבים. יש כלים שאין אפשרות לברר פרטים על בעלי המפעל וכו', אז היגיון, מה נעשה? צריך לטבול אותם בלי ברכה. עוד לא הסברנו את השלבים, איך אנחנו מטבילים, איך אנחנו טובלים. עכשיו, אם יש כלים שהזמינו אותם ורכשו אותם, והיה קניין גמור בין היצרן לבין היבואן, ואם היהודי לא שותף בכלל בשום צד בחברה המייצרת, או בשום שלב בתהליך הייצור, גם אם כתוב על הכלים חברה ישראלית וכו', הכלים האלה יהיו טעונים, טבילה, למשל, טבילה בברכה, למשל חברת סולטן, שבאמת המפעל הזה, החברה משווקת, זה נמצא בחול ובעלות של גוי, לכן כלים של סולטן יצרכו טבילה בברכה. עכשיו, סוג שלישי, זה כלים שמיוצרים במפעל, שהוא בבעלות ישראל, יהודי, אבל המפעל ממוקם בחול. כל תהליך הייצור נעשה בידי עובדים מקומיים שלא יהודים, אז הכלים האלה יהיו פטורים מטבילה. עכשיו אני אתן לכם דוגמה, אנחנו לפני שנתיים הזמנו לפסח קערת כסף, אז הם אמרו לנו שהם מייצרים את זה בחול, ואז ממש התעקשנו לברר את זה, כי רצינו לדעת אם צריך לטבול את הקערה, ולא רצינו בכלל להוציא אותה למקווה, וזה כאילו שלא היה לנו, רוצים קערה חדשה לגמרי, שלא היה חשש עם חמץ, מישהו יכניס שם עוד למקווה עוד, אז ביררנו, אז הם עושים הכל היה שם, כאילו לא היה צריך לטבול את זה, הכל היה עובדים שלהם, והם פשוט עושים את זה כי עולה להם יותר זול לייצר את זה בחול. אז היום זה הרבה יותר מורכב מפעם, כאילו מצד אחד יש לנו דברים שזה מקל, במחיר אולי זה מקל שמייצרים בחול, אבל יש דברים שצריכים להיות מודעים בדין לגבי העניין הזה של הייצור בחול. אז בקיצור, מה שאנחנו אומרים, לסיכום, כל הדבר הזה, כל הכלים הנמכרים כיום בארץ חייבים טבילה בברכה, אלא אם כן מתברר, ברור לאדם שהכלי יוצר בידי חברה ישראלית או בידי יהודי, זה אין לגבי כלי מתכת, אין לגבי כלי זכוכית, ובאמת בגדול בתפילה שנחזיר עטרה ליושנה, שהמערך הכלכלי שלנו יהיה תעשייה ישראלית, תאורה וייצור על ידי יהודים, לא צריך להישען על הגופים הזרים. עכשיו, מה שצריך לברר, להסביר פה, זה איך בעצם אנחנו טובלים כלים, איך הולכים ב... אז אנחנו נאמר פה את הדינים של ההטבלה, ומה שחשוב לי פה, שאם מישהי צריכה הלכה למעשה, והיא אף פעם לא הלכה להטביל, אז להסתמך על מה שאנחנו אומרים פה, אבל יש, בהקשר של תועלת המדיה, אז ראיתי שיש גם סרטונים ביוטיוב שאנשים רבנים הסריטו שממש על יד המקווה כלים, והם ממש מראים את כל השלבים, בטוב מראה עיניים. הייתה פעם מישהי לפני כמה שנים, שסיפרה לי שממש כל הבית שלה לא שמר מצוות. היא חזרה בתשובה, היא למדה במדרשה, היא לא רצתה לשאול אפילו את השאלות האלה ככה לפני כולם, למרות שלא צריך להתבייש, אבל היא ממש באה אליי, וכאילו היא דף ומרשימה, איך היא עכשיו עושה את כל ההכשרה, את כל ההטבלה, המשפחה, גם עם אמא שלה, היא לא התנגדה לזה. אז הסברנו דבר דבר, ומה אפשר להכשיר, ואיך אפשר להכשיר, ואז צריך גם להטביל, פתאום להתחיל להטביל כלים, כלים חדשים, ללכת הייתה צריכה פעם ראשונה ללכת, הסברנו את הכל, אבל זה מאוד עזר לה שהיא יכלה לראות את הדוגמה הזאת. לפעמים בן אדם מתבייש, מתבייש זה, מה, הוא יבוא לשם, ופעם ראשונה לא ידע. אז זה גם תועלת שצריכים לדעת אותה, התועלת של הסרטונים האלה. בכל אופן, בואו נסביר איך מטבילים את הכלי שלנו. דבר ראשון זה ההכנה לטבילה. צריך לנקות את הכלי היטב היטב מכל לכלוך, חלודה, כולל כל התוויות המודבקות. זה לפעמים זה סיפור. יש לפעמים כלים שמדביקים, אז לבדוק את זה בבית טוב 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 את הכלי. לא לתקוח את מי שהולך זה, שהוא צריך עכשיו ליד סתם טכנית, זה עם סקוטש, או שאפשר להרטיב לפעמים מדבקה שיוצאת במים, אבל לפעמים זה הרבה יותר חזק, צריך לקרצף את זה שלא יהיה חציצה. בסדר, אם נשאר לכלוך, אז זה בעצם חציצה. חלודה שלא ירדה אחרי ששפשפנו, היא לא חוצצת. עכשיו, גם אם אנחנו מדברים על כלי שעמד אצלנו בבית הרבה זמן, ולא התבלנו אותו, אז אין שום בעיה עכשיו להטביל אותו. בסדר, נניח שלא ידעו שצריך להטביל. לא ידעו, השתמשו בבית, עכשיו לא ידעו את דיני הטבלת כלים. אז כמו שדיברנו בשיעור הראשון שלנו, כמו אותו זקן בן 90 ומשהו, שהתחיל, שנודע לו שהכלים שלו פסולות, ויצא בריקודים, וחשבו שהיא השתבשה עליו דעתו, ונשאל אותו למה אתה רוקד, אז הוא אמר, כי אני שמח שמעכשיו אני אניח תפילין כשרות. אז גם כל אחד, אם יש מקרה כזה שלא ידעו שצריך להטביל והיה, אז לא להתעלף, אלא לשמוח. שעכשיו אפשר ואת מזכה את כל המשפחה להטביל כלים. אז הכנו את הכלי לטבילה, ניקינו אותו היטב, היטב, היטב. עכשיו אנחנו מגיעים למקווה כלים. אמרנו, יש מקווה של טבילת נשים, יש מקווה של טבילת גברים, יש מקווה כלים. שבאמת יש לו את הדינים, הוא צריך להיות עם כמות מסוימת, עם השקה, והכל זה המועצה הדתית של המקום, צריכה לדאוג לזה. הגענו למקווה כלים, מה אנחנו עושים? דבר ראשון, ברכה. ברכה, כמו בכל המצוות יש לנו כלל, עובר לעשייתן, קודם מברכים ואחר כך עושים. ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על טבילה, כלי, אם זה כלי אחד, אם זה הרבה כלים, כלים. אמרנו שוב שלרוב הפוסקים חיוב טבילת כלי מתכת זה מהתורה, כלי זכוכית מדרבנן. ושלב שני, כן להפסיק בין שלב 1 לשלב 2. שלב 2, טבילה של כל הכלי יחד בבת אחת, לא מטבילים כלי לחצאים, ומספיק פעם אחת לטבול את זה, יש שנהגו 3 פעמים. דבר מעיקר הדין, מספיק פעם אחת. אחר כך שלב שלישי, בשעת הטבילה, צריך כל הכלי, צריך להיות במים. אז בשעת הטבילה מחזיקים את הכלי ביד רפויה, כך שיכנסו כל המים במקום שהוא מחזיק ביד, ולשנות את מקום היד, כל פעם מקום אחר, כדי שהמים יגיעו לכל המקומות. רצוי להרפות מהכלי לשנייה אחת ולתפוס, זה הסיבה ש... הרבה מקוואות בתחתיתם, כשמחליפים את הלילה, רואים שם אוצרות, כל מיני כלים ש... לא כדאי גם להכניס את היד יותר מדי, אתה לפעמים אתה מכניס להוציא כלי, ואתה יכול לחתך מסכינים שנפלו שם, אבל עיקרון אפשר גם בסל רשת, ולדאוג, מכניסים בסל רשת, לדאוג שהמים יגיעו לכל המקומות. עכשיו, מה שאמרנו גם, שאפשר לטבול כלי שספק על ידי כלי שחייב. זה בצורה כללית לגבי ההטבלה. מה שאנחנו כן נכנסים לבעיה, זה לגבי כלים חשמליים. כלים חשמליים כמו מתוצרת חול, שיוצרו על ידי גויים, כמו טוסטרים, קומקומים, חשמליים. השאלה מה עושים איתם? כי כמובן שאנחנו מדברים ככה, קודם כל, כלים חשמליים זה רק אם הם עשויים ממתכת, לא בדרך כלל, מתכת זכוכית זה קצת חשמלי, זה יותר מצוי ממתכת, ובאים במגע ישיר עם האוכל. בסדר? לכן, מה יוצא מזה? קומקום שעשוי מפלסטיק. כן? אף על פי שיש פה גוף חימום שהוא ממתכת, הוא יהיה פטור מטבילה. כן? למה? כי הוא, מה שבא במגע, אז הוא לא מתכת. זה בפנים. תנור בישול גם כן, פטור מטבילה. עכשיו, לגבי מכשירים שמצופים במייל, אז גם לספק. אבל מה קורה בכלי חשמל ממש, שבאים במגע עם האוכל, ואם הם יוטבלו, אז יכול להיות בעתי קצת עם החשמל. אז יש לנו כמה עצות לעניין. אני רואה שלפי הזמן נשאר לי 2 דקות, אז אני אתחיל ואולי בשיעור הבא נשלים את זה. בסדר? אז אפשרות אחת, אם אפשר לקחת את החלקים שבאים במגע עם אוכל בפני עצמם, ולהטביל אותם,